דווקא פחת עמוד א', תחילת פרק שלישי. אומרת המשנה, אמר להם הממונה. רש"י במקום אומר, הממונה הוא הסגן. והיינו הסגן של הכהן גדול. אבל תופות בדף תתוו כבר מביא ירושלמי, שהירושלמי מונה חמישה דברים שהיו מוטלים על הסגן. ולא מוזכר לנו שם העניין הזה של המשנה שלנו. ולכן תופות בדף תתוו, תופות במנחות בדף כף, תופות ישנים ועוד נקטו שהממונה זה לא, זה אדם שהיה מומחה, ממונה על העניין הזה. כשהוא ראו אם הגיע זמן השחיטה. כשהוא ראו, דהיינו תעלו על הגג, תעלו על החומה, ותראו אם כבר עלה השחר. כי אם עלה השחר אז הגיע זמן השחיטה. כי התורה אומרת, ביום זבחכם. אז למדנו מכאן שעניין הקורבנות אפשר לעשות רק ביום. וקורבן שנשחט בלילה הוא פסול. לכן צריך לומר להם לראות שכבר הגיע היום. אם הגיע, אם באמת כבר עלה השחר, הרואה אומר ברקאי. הזה שעומד למעלה אומר לנו ברקאי, ברקאי זאת אומרת שהתחיל השחר. רש"י אומר לשון צוהר. דהיינו, הבריח האור כבר בקצה השמיים. מתיה בן שמואל אומר שהיו אומרים העיר פני כל המזרח עד שבחברון. רש"י אחרי זה בגמרא מביא ירושלמי, שבירושלמי כתוב מה הקשר לחברון. יש פה עניין להזכיר זכות אבות, ישני חברון. אז לכן מוזכר המושג חברון. והוא אומר הם. הגמרא תברר מי זה הוא. ולמה הוצרכו לכך? שואלת המשנה, בשביל מה צריך לטפס לגג? אי אפשר לעמוד בקרקע ולראות אם עלה השחר? שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח ושחטו את התמיד והוציאו לבית השרפה. קרה כבתיקה תקלה. פעם אחת חשבו שכבר עלה השחר והוברר להם שכבר השמש עוד לא עוברת, עלות השחר ועוד לפני שהשמש יוצאת. זה ממש בקצה, בהתחלה של הדברים.
בראייה.
מה?
בראייה.
בראייה, כן. בראייה. מראי בנה בית המקדש יהיה בלוויין, אבל בינתיים זה בראייה. לא היה דרך אחרת. יש כלל בגמרא, זה מושג בגמרא. מה תמיד אומרת? לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מה שביכולתנו. רק פעם אחת קרה שבאו לידי תקלה, חשבו שעלה השחר, ולמעשה האור שהם ראו ואור הלבנה, מחר בעזרת השם, נצטרך לבדוק מתי מדובר, כי הרבה פעמים אי אפשר בכלל לחבר בין הלבנה לחמה. הלבנה נעלמת הרבה לפני החמה. אז זה בתאריך מסוים בחודש זה עלול לקרות. זה יכול לקרות כל חודש. כל חודש מחזור הלבנה...
זה תמיד מתמעט.
החמה מתמעט, אבל אנחנו צריכים... הלבנה מתמעט, אבל אנחנו צריכים לדבר על השלב שהיא חופפת עם עלות השחר. בכל אופן שפעם אחת קרה כזה מקרה ושחטו את התמיד והתברר שזה היה לילה ואז יש לי פה קודשים שהולכים לבית הפסול והוציאו לבית השרפה נקודה. הגמרא תבהר שזו פסקה נוספת. חזרנו ליום הכיפורים לעבודה כהן גדול, הורידו כהן גדול לבית התבילה. כיוון שבית התבילה אנחנו עוד נדבר תבילה ראשונה איפה היו עושים, אז הלך כהן גדול לטבול, כי כל עבודה במקדש תאונה טבילה. והמשנה מוסיפה, זה הכלל, היה במקדש כל המסכת רגליו. מסך זה אדם שמתפנה ביציאה של גדולים, דהיינו שמחפה כל גופו, זה משון מסך, טעון טבילה. וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. זאת אומרת, יש הבדל מה צורת ההתפנות של האדם. יש צורה שצריך אחרי זה טבילה ויש פעמים שצריך רק קידוש ידיים ורגליים. הגמרא תברר בשביל מה צריך לעשות את זה. הגמרא נזכיר אם יהיה זמן מחר מחלוקת בראשונים אם צריך לומר אשר יצר אחרי שבן אדם מטיל את מימיו. אנחנו נוהגים שאומרים, שאלה היא מה המקור בראשונים לדבר, אבל זה בעזרת השם מחר. אומרת הגמרא תניא. מה? רבי ישמעאל אומר ברק ברקאי. אותו אדם שעומד על החומה אומר ברק ברקאי, דהיינו התחיל השחר להאיר. רבי עקיבא אומר עלה ברקאי, אומר רשי במקום העיר יותר מברק ושלב מתקדם יותר. נחומה בן אפקישון אומר אף ברקאי בחברון, כבר העיר השחר בחברון, שזה שלב עוד יותר מתקדם. מתיה בן שמואל הממונה על הפייסוף אומר העיר פני כל המזרח עד שבחברון, זה עוד שלב, עוד יותר מתקדם. רב יהודה בן בתירה אומר מפליג ואומר העיר פני כל המזרח עד בחברון ויצאו כל עם איש איש למלאכתו, שזה שלב הרבה יותר מתקדם ממה שדובר קודם. בעיקרון מתי יוצאים למלאכה? אבל יש גמרא במסכת בבא מציעא, גמרא אומרת בפי ג' שהזמן שהפועלים היו יוצאים זה עם הנץ החמה. צריך לזכור שהיו הולכים לישון עם צאת הכוכבים, לא היה אור בבית. העשירים היו מדליקים נר, אבל גם לא מבזבזים הרבה, אז היו הולכים לישון, ועם עלות השחר היו קמים ויוצאים לעבודה עם הנץ. שואלת הגמרא, יחי נגה ליטובה, עלות השחר כפי שמובא בהלכה זה שעה וחומש, שעה וחומש שעה זמנית, כמובן אצלנו תמיד שמדברים על שעות זה שעות זמניות, זה ההבדל בין החורף לקיץ באורך של הדבר. אבל שעה וחומש צריך לראות בהרחבה מי שרוצה, המחבר בסימן פייטט, שם המחבר מתחיל את עניין של תפילת השחר, ושם מבואר הזמנים של הנץ החמה, של עלות השחר. בעיקרון אנחנו משתדלים שזמן התפילה יהיה עם הנץ החמה, זאת אומרת אתה יכול להתחיל מתי שאתה רוצה, אבל להתחיל את התפילה של הסדה הוותיקים ה-18 ועם הנץ החמה. אבל כתוב מפורש במחבר בסעיף א' שם שאם אדם התחיל להתפלל בעלות השחר יצא. אני רוצה ללמוד את זה משנה ברורה שקודם מעלת השחר התפילה היא לא תפילה, אבל מעלות השחר זה מה שהיום קוראים מניין הפועלים, מניין סרח, שעכשיו למשל בתקופה שלנו זה פחות בעיה, כיוון שאתה יכול להתפלל מוקדם, אבל בחורף יהיה זמנים שזמן הנחת תפילין זה כבר ממש ממש 10-6, 5-6, זה כבר הזמנים הכי, היום הכי, הלילה ארוך והיום הקצר. שואלת הגמרא בכל אופן, אז מה אתה טוען? שזה בשלב שאיש איש יוצא למלאכתו, יחי נגה ליטובה, אבל אתה מדבר בשלב שהאור כבר מאיר לגמרי, בזמן הזה צריך לעמוד על החומה? אתה יכול לעמוד על הקרקע ולומר את אותו דבר. עונה הגמרא, לזכור פועלים כאמרינן, אבל הבית שיוצא לזכור פועלים הוא עוד יוצא לפני זמן יציאת הפועלים, ועל הזמן הזה זה זמן שעוד עלולים לטעות בו, והוא הזמן המופלג ששם למעלה עומד הרואה ומודיע לנו שהגיע הזמן ואפשר להתחיל להתעסק עם קורבן התמיד. אמר רב ספרה, צלותי דאברהם מחימש חרי קוטלי, התפילה של אברהם, מה זה התפילה של אברהם? אומר רש"י במקום שורה שלישית מלמעלה, תפילת הערב שלו. זאת אומרת שהכוונה היא לתפילת המנחה של אברהם. אז שואל התוספות ישנים, הראשון פה בעמוד את השאלה שלך, שואל התוספות ישנים, ואם תאמר האמרינן בפרק תפילת השחר, הגמרא בברכות בדף כ"ו, הגמרא אומרת יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לפוח בחדה. אומר על זה התוספות ישנים שני תירוצים. תירוץ אחד, אחרי שיצחק תיקן תפילת המנחה גם אברהם התפלל אותה, ואנחנו אומרים, אומר רב ספרא, מתי זה היה? מחימש רקת לי. הנה מי מביאה התוספות ישנים, שאברהם אבינו כתוב שהוא קיים את כל התורה כולה, אז הוא גם התפלל תפילת שחרית מנחה וערבית, אלא להוריד לכלל, זאת אומרת את החיוב להתפלל, את התקנה הוא תיקן על שחרית, אבל הוא עצמו התפלל גם מנחה וערבית. ממילא מתי הוא היה מתפלל מנחה? בשלב שהכותל משחיר. מה זה השלב הזה? אומר רש"י במקום, חומות הפונות למזרח שהלבינו מהנץ החמה הבא מן המזרח, הרי השמש עולה במזרח, אז השמש מכה על הכותל המזרחי ונוצצות עליהם, ובתחילת 7 שעות דיינו בחצות היום שהחמה באמצע הרקיע בראש כל אדם ואינה עושה עמוד אלא תחתיה, הכוונה לצל, שהרי הצל לא פונה לצדדים, משחירים אותם הכתלים לפי שאין חמה נוצצת אלא בראש הכותל בעוביו, ומייצל חודו על שפת עוביו על סקיפת הכותל, ומשחרת מהאישה את הנועטים צלילי ערב וקרוי ערב, כי למעשה באותו שלב שהשמש עוברת מן המזרח למערב, זה נקרא בין הארבעים, לעת ערב שמתחיל למטות לכיוון הצד המערבי. לא כתוב שהוא תיקן. אברהם התפלל תפילת מנחה, או שהוא התפלל תפילת מנחה אבל הוא לא נתן את זה ככלל לציבור אלא יצחק, או שבאמת הוא התפלל אחרי יצחק, אחרי שיצחק תיקן. זה לא סותר. לא, הצד המזרחי זה בבוקר. משחיל זה אומר ש... נכון, עד משחילים הצד. כן, זה נקרא בין הארבעים, זה לעת ערב. לעת ערב זה מחצות היום, זה זמן בין הארבעים. אבל אתה גם צודק, עוד רגע נדבר על זה קצת יותר. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, ענן מאברהם ניקום ונגמור. מה, אנחנו יכולים ללמוד זריזות מאברהם? שואל על זה, אמר רבא, למה לא? תן אגמר מאברהם וענן לא גמרים על מיני. התן אגם לומד מאברהם את הדין של זריזות, זה תניה. וביום השמיני ימול בשר עורלתו, מלמד שכל היום קשר למילה, אלא שהזריזים מקדימים למצוות, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. זה כתוב אומנם לעניין העקדה, אבל למה אברהם יזדרז? כי זריזים מקדימים למצוות. אז הנה אתה רואה שלומדים זריזות מאברהם. אומרת הגמרא, לא הבנת. אמר רבא, אלא אמר רבא, רב יוסף הקקש עלי, בוא תשמע מה היה קשה לו. דתנם, חל הרבה צריכים להיות בערב שבת, נשחק בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה. ועל זה שואלת הגמרא, ונשחתי מחימה שחרי קופלי. אז נסביר אחד לאחד. למעשה ככה, לפי מה שכתוב בגמרא לפנינו, עוד לפני שאנחנו מסבירים, אז מתי הזמן הנכון להתפלל תפילת מנחה? אם אנחנו אומרים זריזים מקדימים למצוות, אז הזמן הנכון זה מחצות היום, כמו אברהם אבינו. מהזמן של אברהם אבינו, שזה מנחה גדולה. כשאנחנו מתחילים את זה ב-12 ומחצה, עוד מעט ננסה להבין מדוע. זה היה צריך להיות הזמן הראוי, זה הזמן של הזריזים. אז למה באמת לא ככה? אז למעשה כבר מדבר על זה בסימן ריש למד ג', שם זה הסימן שמדבר על תפילת המנחה. אז המחבר בריש למד ג' סעיף א', הוא בתוספת ביור במשנה ברורה מבואר כך, דהיינו. במשך כל השנה כולה, מתי צריך להקריב את התמיד של בין הארבעים? התמיד של בין הארבעים קרב בחצות היום. אלא מה? שאנחנו הרי יודעים שברגע שהקריבו את התמיד של בין הארבעים, סגרו את המזבח. ומכיוון שאנחנו רוצים לאפשר לאנשים מה יותר זמן להביא את הקורבנות יחיד שלהם, אז הזמן שהיו שוחטים את התמיד היה ב-8 ומחצה, וקרב ב-9 ומחצה, זה הזמן שנועלים את המזבח, זה כל השנה. יש יום אחד בשנה שאנחנו לא יכולים לאחר, למה? ערב פסח יש דין. התורה אומרת שקורבן הפסח קרב אחרי תמיד של בין הארבעים. למה? יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הארבעים מדבר שנאמר בו רק בין הארבעים. אז פסח קרב אחרי קורבן התמיד. אנחנו רוצים להזדרב, אז אנחנו מקדימים את זמן שחיטת התמיד. עכשיו, כשקורבן פסח נופל ערב פסח בימות החול, אין לי שום בעיה. אני יכול גם להקריב ב-8 ומחצה, ויש לי מספיק זמן לשחוט קורבן הפסח, ולפלוט אותו, תצלה אותו בלילה, אף אחד לא מפריע לך. למה? יום טוב מלכת תוך הנפש מותר. הבעיה, כשערב פסח חל בערב שבת, אז אתה צריך גם להספיק לשחוט וגם לצלות עוד לפני כניסת השבת. אז אתה צריך להספיק להגיע הביתה ולצלות. מקדימים את תפילת, את התמיד של בין הארבעים לזמן המוקדם ביותר. מהו הזמן המוקדם ביותר? 6:30, דהיינו 12:30 נקרא לזה, בשעות זמניות. 12:30. ואז באה הגמרא ושואלת, מדוע? אם אני לומד מאברהם, ואברהם התחיל את התפילה משמה שחרי קפלי, דהיינו 6:00, לחצות היום ודקה, זה כבר הזמן המיועד. אז למה אתה מקריב רק ב-6 ומחצה? דהיינו נקרא לזה 12:30, למה לא ב-12:00? זה הקושיה שעמדה לפני רבי יוסף. הרי הזמן האמיתי שלנו זה 12 זה דקה, וזה בין הארבעים. ועל זה מובא בהלכה כך, שמכיוון שבכל השנה כולה, בפועל, אנחנו יודעים שזמן קורבן התמיד, הוא כנגדו יש לנו תפילת המנחה, והיה בתשע ומחצה, לכן אנחנו מה שקוראים מנחה קטנה, אנחנו עושים את תפילת המנחה לכתחילה בתשע ומחצה. אבל אם מישהו צריך לצאת לדרך או לא יהיה לו מניין, אז כתוב בהלכה שאפילו לכתחילה יכול לעשות ב-12 ומחצה. אבל דווקא 12 וחצי. וזה המכונה תפילה של מנחה גדולה. אז למעשה במקור, היה מקום לומר זריפים ולהתחיל ב-12 ומחצה. אבל דוריה זה קורבן התמיד, זה מתארך ליותר מאוחר. ואם ככה באה הגמרא ושואלת, למה לא לעשות ב-12 ודקה? עונה הגמרא, מהי קושיה? ודילמה קוטלי דה בית המקדש בשש ומצא מכשרי, משום דלא מחב לעיתוב, הדהיינו. אמרנו שבעצם מתי משחירים הקטנים, שהצל נופל בדיוק באמצע עליהם. אבל בבית המקדש, שזה המקור שלנו לזמנים, בית המקדש הקטלים היו מאוד גבוהים. כדי להעמיד כותל גבוה, היו עושים את הבסיס רחב, והוא מייצר והולך כלפי מעלה. זאת אומרת שבחצות היום, עדיין הכותל לא משחיר. רק כשהשמש פונה עוד יותר למערב, אז אתה רואה את הביטוי של הצל על הכותל. וזה קורה ב-12 ומחצה. אז לכן קבעו לנו באופן קבוע על 12 ומחצה. אז אל תביא לי ראיה מאברהם, אינמי. שאני אברהם בהצטגננות גדולה הייתה בליבו. ככה אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כתוב בפסוק, והשם דרך את אברהם בכל. אומרת הגמרא, מה זה בכל? הצטגננות גדולה הייתה בליבו, היה מומחה בענייני המזלות. עד כדי כך, שהגמרא אומרת שכל מלכי מזרח ומערב, היו באים לשאול את אברהם בענייני המזלות. היה בקי גדול בהצטגנות. אז אברהם שהיה בקי גדול, הוא ידע לכוון את הרגע בדיוק. אבל אנחנו עלולים לטעות. אז נתנו לנו זמן קצת יותר מאוחר, כדי למנוע טעות. הנה מי? משום בזקן ויושב בישיבה הווה. זקן, כשהגמרא משתמשת בביטוי זקן, הכוונה היא זה שקנה חוכמה, זה זקן. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, הוא יודע לכוון את הזמן. דאמר רב חנה בר חנינא, מימיהן של אבותינו לפרשה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר לך ואספת את זקני ישראל. היו במדבר ישיבה עמהם, שנאמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל. עוד פעם, זקן וזה שקנה חוכמה. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ויהי כי זקן יצחק. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ועיני ישראל כבדו מזוקן. אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. אז לא רוצה להגיד שהוא היה זקן. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, שמושל בתורת רבו, ולכן הוא חונה, הוא דמשק אליעזר, ונוטריקון. אמר רבי אלעזר, שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. דהיינו, הראש ישיבה בישיבה של אברהם היה קראו לו רבי אלעזר, ואליעזר הזה, עבד אברהם, הוא היה ראש ישיבה, דולה ומשקה מתורת רבו. חזל בבראשית רבה מתבטאים על אליעזר, ששולט ויצרו כאדונו. אליעזר היה שולט על היצר הרע כמו אברהם אבינו. אלא מה? שהוא היה ארור, היה בן כנען, ואין ארור מדבק בברוך. המקור עצמו של אליעזר זה קצת בעייתי. זה ברור שחזל אומרים שאליעזר זה אותם אחד מאלה שנכנסו לגן עדן חיים. אליעזר היה צדיק מופלג, ואליעזר. שאלה מאיפה הוא הגיע? בפרק דרב אליעזר מופיע שאיפה בכלל אברהם מצא את אליעזר, איפה הוא נדבק אליו. אז בפרק דרב אליעזר מובא איפה? מאיפה הם הובא עם המלאכים? אז אליעזר היה מלאך? איפה זה כתוב? כן? לא מכיר. הפרק דרב אליעזר מביא שאברהם אבינו זרקו אותו לכבשן האש. מי זרק אותו? נמרוד. נמרוד הרי לא קראו לו נמרוד. השם נמרוד כי הוא מרש בבורא עולם. אחרי שהוא ניצל מכבשן האש, הוא התפעל ממנו מאוד. אז הוא נתן לו מתנה, יש שם מחלוקת. האם אליעזר היה העבד הגדול של נמרוד, והוא נתן לו אותו מתנה, או שהיה הבן של נמרוד? על אותו משקל כתוב על הגר. הגר גם כן הייתה ביתו של פרעה, והיא אמרה שמותר יהיה שפחה בבית זה ולא גבירה בבית זה. אליעזר היה אדם גדול מאוד. אליעזר למעשה בסוף הדרך גם נהיה יהודי. בביטוי שלנו כתוב שלבן אומר גם ברוך יהיה, לבן ביצר לו שהוא יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך, אבל זה הוגיע בפני עצמה, זה צריך קצת הרחבת הנושא. אחד כן, אחד מחמשת המלכים. השאלה אם היא אברהם יצא אם ויהיה כן חניכה, האם זה אליעזר או 318. אליעזר ודאי היה שם, כן? לא כתוב שהוא הרג אותו, כתוב שהוא נלחח. כן, כן. כולו נס היה שם, זה בפני עצמו, חצים וכו'.
אולי הוא לא היה
נקנע. מי, על אליעזר כתוב. חזר מתבטאים על אותו אליעזר.
כתוב שהוא עדה את הבת שלו.
אז מה, חזר אומרים, הוא לא מתחתן עם ברור.
הוא
עדה,
לא
ידע
אם היה...
כעצה של חם. אז יכול להיות שזה באמת העבד לפי זה. זה פעיה פה במדרשים. חזר משתמשים בלשון, כנן מוזני מרמה בידו לעשוק אהובו של מקום. אז חזל אומרים מי זה כנן? כנן זה אליעזר. אוזני מרמה בידו שהוא רצה לתת את הבת שלו להתאג, אולי לא תאווה הנערה לבוא, אולי. חזל אומרים אליי, זה לא פשוט הדרשה הזאת. מה? רשי. אבל רשי מתי אומר את זה? יש שם בפרשה בתולדות, יש לנו פעמיים את הסיפור של אליעזר, פעם אחת כשהוא מדבר עם אברהם, ופעם שהוא משיג את הדברים לפני לבן. תראה, רשי מביא את אולי, את הדרשה, חפר בה, כשאליעזר מספר את זה ללבן. למה זה לא מובא כשהוא נושא ונותן דברים עם אברהם? אז זה חלק מכל המהלך השלם, מה בדיוק היה הבחינה של אליעזר. תראה בפני עצמה, יש פה גם מהרש"א מאוד מעניין. המהרש"א אומר, איך אתה יודע שזקן הכוונה היא באמת זקן, זה קנה חוכמה. אולי היו גיל מופלל. אז הוא אומר, שני פשטים, אבל פשט אחד הוא אומר, הרי הסדר בגמרא הוא לא מסודר. הגמרא מתחילה מה היה במצרים, מה היה במדבר, ופתאום הולכת לאברהם יצחק ויעקב. ההפך היה תפור. אברהם יצחק יעקב, אחרי זה הסיפור של עם ישראל במצרים. אז הוא אומר, שמה במצרים ברור מכוח הפסוק שמדובר לא על זקנים בגיל, אלא החכמים, זה תנה חוכמה. ממילא אברהם יצחק ויעקב אומר מה? הפסוק מדבר, כי קבצו עיניו מזוקל. אז מה, בא הפסוק לומר זנותו? אלא הפסוק בא לומר לך, למה יצחק קראו עיניו? כי הוא זקן, מה זה תנה חוכמה? מרוב הלימוד שלו, הגיע למצב כזה שקראו עיניו. אז זה מסביר פה את הדברים. אומרת הגמרא, אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה. שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אמר לרב שימי ברכיה לרב, ואימא שבע מצוות, הפירוש, אולי בתור בנוח, הוא קיים שבע מצוות בני נוח, מי אמר שהוא קיים את כל התורה? אומרת הגמרא, היא קנה מי, סליחה, היא קנה ממילה, אומרת הגמרא, ואימא שבע מצוות הוא מילה, נכון? אולי הוא קיים מה? שבע מצוות בני נוח, ועוד ציווי של ברית המילה. אמר לו, אם כן מצוותיי ותורותיי למה לי? הרי הפסוק אומר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי תורותיי וחוקותיי. מה זה מצוותיי ותורותיי? אומרת הגמרא, אמר רב, איתם הרב אשי, כי הם אברהם אפילו עירובי תבשילים, שנאמר, תורותיי, לשון רבים, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. ופה רבו הדרשות, ולמה הגמרא דווקא תופסת את עירוב תבשילים? לא, מה אומרת? דוגמה, עירוב תבשילי. אז תביא, תקנה אחרת של חכמים. אפילו עירוב תבשילים. שואל את זה התוספות ישנים למטה, בשורה האחרונה. לא ידע רבי, תמיד רבי זה רבם של בעלי התוספות. עמי נקת אך מצווה? עמי קילה ליצאי מכולו? מה הוא נצטף דווקא לעירוב תבשילי? פעם שמעתי איזה פשט. הרי עירוב תבשילים עושים בין יום טוב לשבת, כדי שלא יהיה בעיה שהוא הולך ומכיל מקודש לקודש, על אף שאין לי בעיה מקודש לקודש, אלא מה שצריך את זה משום חול, שמה יבוא לעשות גם להכין יום טוב לחול. ואני בדמת מותר ביום טוב להכין תבשילים, כתוב שכן, שמה יבואו לאורחים. אלא מה, אנחנו חוששים שיבשל עבור עצמו, והוא יגיד שמה יבואו האורחים. אברהם אבינו אנחנו יודעים שכל הבית שלו כולו היה מלא אורחים. אבל איבא באמת לאברהם לא היה שום בעיה לבוא ולעשות תבשיל בלי עירוב תבשילים. אז זה אומר, תגמר, אפילו עירובי תבשילים, אפילו דבר כזה שהוא בכלל לא מחויב לו. השאלה היא, וכבר עמדו על זה, תחילת הראשונים מופיע באחרונים, מה זה המושג תורותיי? אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? אנחנו יודעים שיש למשל הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני זה גם תורה שבעל פה, אבל זה תורה שהייתה במעמד הר סיני ולא ניתנה להיכתב. י"ג מידות שהתורה נדרשת, זה ניתן לנו בסיני. אלא מה? שזה לא נכתב. או שתורה שבעל פה כוללת אפילו תקנות, גזרים מדי רבנן. אז המרשה פה מפליג לראות שבעצם תורתי הביטוי הוא אפילו תורה שבעל פה, זאת אומרת אפילו הדבר האחרון שתקנו חכמים שכולו דה רבנן כמו עירובי תבשילים, גם את זה אברהם קיים. ואז נשאלת השאלה, אז מה הפירוש? אז האבות קיימו את התורה או לא קיימו את התורה? זה דין באברהם או גם ביצחק, גם יעקב בשבטים? אתה אומר כולם קיימו את כל התורה, והרי יש לנו כמה וכמה קושיות. הראשונים כבר שואלים, אם אברהם קיים את התורה, איך הוא נפה את אחותו? למה היא לא הייתה אחותו? איך היא הייתה אחיינית שלו? מי אמר? מחלוקת בחזן. יש חזל בבראשית רבה, שחזל אומרים ששרה הייתה אחות של אברהם, כי הרי אברהם מתבטא בלשון אחותי, בת אבי אבל לא בת מי. זאת אומרת שלא היה להם אמא משותפת, אבל אבא משותף היה להם. יש חזל כזה. המערשה פה מזכיר את זה דרך אגב, מזכיר המערשה את המדרש הזה גם. והוא שואל, אז איך אברהם קיים את כל התורה? עזוב את אברהם, ומה עם יעקב? יעקב בנה מצבה, זה נגד פסוק בתורה. יעקב נפש שתי אחיות. או ארבע, שזה אחיות שלא מאותו אבא, רק מאותו אמא. אז ככה, תראו את הפשוט שבחוץ לארץ, ככה הרמב"ן רוצה לומר, וגם כשהוא עשה בחוץ לארץ, הרי כשהוא בא לארץ ישראל, כיוון שכבר היה בחוץ, אז היה בארץ ישראל. הרמב"ן אומר שהיא מתה בדרך. הרמב"ן אומר, למה רחל מתה בכניסה לארץ ישראל, כדי שלא יהיה בעיה של שתי אחיות. יש כמה וכמה תירוצים בראשונים על הדבר הזה. הרי משה רבינו, ממי הוא נולד? גם מפסולי חיתון. אברהם לוקח את יוכבת, דודה שלו, היא אסורה עליו בנישואים. אז פשטות, המערשה בא ואומר, ועבור תו חזק. המערשה אומר שהאבות התגיירו. אברהם, בשלב מסוים, כשהוא נצטבע למילה, אז הוא כבר התגייר, וככה שרה, וככה רבקה, וככה רחל ולאה. אז כל גר שנולד, כל גר שמתגייר כקטן שנולד, אמי. אז יש לו הגדרה של קטן, יש לו הגדרה של קטן, לא היה בעיה בנישואים. וכן הלאה בראשונים, פה גם מדובר קצת בראשונים, אנחנו כבר לא מתעכבים יותר, זה ראשונים ואחרונים, מה? יצחק לא, אנשים, זה בעיה, לאה ורחל התגיירו, לא יצחק, על אף יצחק לא היה יהודי, אבל נעזוב את זה. איך זה נפל פה? מסובך. הדרך היחידה אולי לבוא ולהגיד שכיוון שהגמרא קודם דיברה על זמן של תפילה, על זמן של, אז הגמרא הזכירה את אברהם בתורת הזמן. אבל כן, זה החיבור. שיהיה לי מה לעשות, שיהיה מה לעשות בשיעור. זה היה ההזדמנות של החז"ל. לא, אבל זה שאלה, זה דברים פה קצת מורכבים. כי אברהם, כשהיה לו בן מקולקל, ישמעאל, הוא גוי, הוא יוצא מהיהדות. זאת אומרת, הוא לא יהודי. יצחק יש לו בן מקולקל, אז הוא עשיו, הוא אדום, הוא מחוץ ליהדות. יעקב כתוב, החוט המשולש לא במהרה ינתק. למה? כי יעקב מיתתו שלמה. כשדינה עושה מעשה של חטא, היא לא יוצאת מחוץ ליהדות, היא נשארת יהודייה והבת שלו בת ישראל. וכפי שמובא בחז"ל, מי נולד מהמנה? סרח. לא. אשתו של יוסף. בת פוטיפרה. הכל המגדל יסוד בכל ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. וכתוב שהיה לה קמח. כל המדבק בבת זו, כמדבק בבת יעקב. זה היה למעשה, אבל זה צריך זמן, זה לא לרגל אחת. זה היה סתירת לחי הראשונה של יעקב בחיים. הסתירה האמיתית. יעקב היה משוכנע שאם יש קלקול, אז זה יוצא ממני, כמו בדורות הקודמים. ופתאום נופל על הסיפור הזה שיכול להיות בת ישראל שמקלקלת. ולכן כתוב שיוסף, הוא היה בבחינת אב, יוסף מתקן דברים שהיה חסר ביעקב, וביניהם הוא מתקן את אותו ילד שנולד, שהיה לכאורה מקולקל אצל יעקב, אותה בת. אבל זה כבר עוד עניינים, מה? הוא לקח אותה. אבל אחותו מאבא, לא אחותו מאמא. אז זה מה שאני אומר. כל הדברים האלה טעונים ביאור. אבל יוסף כתוב שהוא היה בדיוק כמו אבא שלו, מה?
אחיינית.
אחיינית. כן אומר, אחיינית אין לי בעיה.
אין בעיה.
אחיינית זה אפילו מצווה כתוב. כתוב שיש מצווה לתת את בת אחותו. למה? כי יש לו חביבות, הוא מרגיש עליה כמו אל אחותו, אז הוא לא יגרש אותה. אבל אומרים, טוב. וידך זיל גמור. כאן גם הוזכר השאלה, למה אברהם לא מל את עצמו? אם אברהם מקיים את כל התורה כולה, אז מה מחכה לגיל 100? אז יש כאלה שמתרצים מה שאתה אומר, גדול המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. אז אברהם עשה שיהיה לה ציווי. יש עוד תירוצים בספר הפריון, בעל הקיצור שולחן ערוך, הוא מביא על התורה, הוא מביא שאם הוא היה מל את עצמו, אז הוא היה חובל בגופו. אדם קם בבוקר מחליט שהאצבע שלו מיותר. אסור לו לחתוך אצבע. אדוני, הגוף אצלך בפיקדון. אתה לא בא לבית. אם הוא היה חובל בעצמו, אין לזה תקנה. אחרי שנצטבנו על המילה, אז זה מצווה. לפני זה זה חבלה, זה איתו. אז לא ישך לדון בכלל על ברית המילה. ועוד כאלה תירוצים. אומרת הגמרא, כתוב במשנה, מתיה בן שמואל אומר, היו פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר הם, שואלת הגמרא, מן אמר אין, מי זה? אילו אם האח דקאי האיגרא זה שנמצא למעלה בגג, הוא חלים והוא מאפשר. הוא חולם את החלום והוא גם פותר את החלום. הוא אומר, העיר כמי כל המזרח, כן. אתה אמרת את זה, מה אתה עונה כן? אלא מה? אח דקאי הערה, מנה ידה. מה אתה אומר כן? אתה יודע מה קורה שם למעלה? אומרת הגמרא, אם אתה רוצה אי בעת אימה, אח דקאי הערה, אם אתה רוצה אני אסביר לך על זה שבקרקע, והיא בית אימה, ואם תרצה אך בתאי האיגרה, למה? היא בית אימה אך בתאי האיגרה, זה שעומד על הגג, אמר איהו, זה שנמצא בגג, העיר פני כל המזרח, ואמר להך בתאי הערה, שואל אותו הממונה, עד שבחברון? ואמר לאיהו, על הגג, כן. היא בית אימה, הך בתאי הערה, זה שעומד על הקטע, למה? אמר איהו, העיר פני כל המזרח, זה בגג. ואמר לה, שואל אותו, זאת אומרת, שואל אותו, זה בקרקע, העיר פני כל המזרח? ואמר לו, עונה לו, זה בגג, עד שבחברון. ואמר לו, זה על הקרקע, הן, דהיינו, הבנת נכון את השאלה שלי. הרי אני שאלתי אותך אם יש בני המזרח, מה הוא ענה לו? עד שבחברון. אומר לו, זה למטה, הן, אמרת טוב. כי השאלה שלא סתם העיר בני המזרח, אלא עד חברון, וזה אמרנו, להזכיר זכות ישני חברון. עוד כתוב במשנה, ולמה הוא צריכו לכך? כי פעם אחת, מה? כן. אתה שואל למה היה צריך להשתמש לא כל שנה, כל יום.
כל יום.
אז זה לשון שהיה במקדש, למשל. כשבאים לקצור את העומר, אז אומרים שאומר, בשביל מה זה? זה מטבע של המשנה. אז ככה היה מטבע במקדש. כתוב שביום טוב שיהיו בטוחים שהוא נמצא פה. לא. זה לא רק שם, זה כתוב גם על חליצה. אותו דבר, הוא חובר שלוש פעמים בזמן החליצה. אומרת הגמרא, ולמה הוא צריכו לכך? כי פעם אחת התחלף, שואלת הגמרא, ומי מחליף? מה, בכלל אפשר להחליף בין קרן אור של חמה לקרן אור של לבנה של הירח? והתניא. רבי אומר, אינו דומה תימור, תימור זה בקיעת קרן אור. של לבנה לתימור של חמה. תימור, קרן אור של לבנה, מתמר ועולה כמקל. והיינו ישר כלפי מעלה. תימור של חמה מפציע, מתפבר לכאן ולכאן. נו, אז זה בכלל שני דברים שונים. איך יש מקום לטעות? תנא דבי רבי ישמעאל, יום המעונן היה. הוא מפציע לכאן ולכאן. זה היה יום המעונן. אז בעננים לא רואים את האור של הלבנה. אלא איפה שיש לה דרך לברוח בין העננים, אז משם היא יוצאת, וזה נראה כמפציע לכאן ולכאן, ואפשר לבוא לידי טעות. אמר הפפא, שמה מינה? יום הדאיבה כולי שימשה. ביום המעונן, כל מקום שתמצא בקיעה של שמש, זה הכל מהשמש. למה היא נפקא מינה, אומרת הגמרא? לשיתוחי אורות. אם אתה רוצה לייבש אורות, אז תדע לך שבכל מקום זה מתייבש. הנמי, לכדרש רב האישה נותנוש לא בחמה, כי זה ממהר להחמיץ את האישה. זה לא בחמי חמה, במים שהתחממו מהשמש, שממהרים להחמיץ את האישה, זה נכון ביום המעונן, בכל מקום שהמים עומדים, או בכל מקום שהאישה נמצאת. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, זוהמה זה שימשה, קשי משימשה. זוהמה, דהיינו החום של יום המעונן, מישהו טען לי שחמסים, אני לא בקיא בדברים, שחמסים זה תוצאה של עננים. ככה זה? אולי? טוב. אז אם זה נכון, אולי זה... ואז יש את החמסים. טוב. אז היום של החמשים יותר קשה מחום ישיר של השמש. מיום בהיר. וצימנך, דנה דחלה. מה הכוונה? חבית של חומץ, אם היא פתוחה, אז הריח מתפזר. אבל אם סתמת חבית ועשית לו נקב אחד, אז הריח הוא חריף מאוד. כשהעננים מסתירים את השמש, השמש מחפשת מקום לפקוע, אז היא בכוח נכנסת בענן, ואז החום שלה יותר חזק. שבריר את השמשה קשו משמשה, להסתכל על קרן אור שבא בין העננים, יותר קשה מאשר להסתכל על השמש עצמה. וסימנך דילפה. או, זה מה שכתוב פה. והסימן לדבר, דילפה. אדם יכול להיות בתוך מים, אבל אם דולף עליו, העינוי הסיני, טק טק, טיפה אחרי טיפה, אז זה הרבה יותר קשה. הירורי עבירה קשו מעבירה, רשי אומר, מחשבת זנות, דהיינו, תאוות נשים קשים להציש את בצרו יותר מגופו של מעשה. וסימנך ריח דביסה. תופסתי שאני מביא שהבשר השמן הוא לפעמים מזיק לגוף. אבל הריח שלו עוד יותר מזיק. הפרט אמת כותב פה שהירורי עבירה יותר קשים מעבירה. כי הירורי עבירה, אז אדם מקלקל את המחשבה שלו, את כוח המחשבה שלו. הוא ממלא את זה בריקנות. לעומת זה, כשאתה עושה מעשה עבירה, גם ביחס לחלק של התשובה, אז הזוהמה, הפן שהוא מופיע לו, יותר קשה בירורי מעבירה עצמה. אותו דבר אומרת הגמרא, שילי דקייטה קשיה מקייטה. חודש אלול, סוף הקיץ יותר קשה מאשר תמוז, תחילת הקיץ. וסימנך תנור השגירה. זה קל יותר להסביר. אנחנו יודעים שבית, אם תסגור את הבית במשך היום, עכשיו חודש תמוז, סגור טריפים, תבוא הביתה, גם אם בחוץ חם מאוד, הבית הוא קריר. תבוא אבל בחודש אלול, תסגור את הבית, תגיע בצהריים, הבית לא רט. כי כל הזמן, בהתחלה עכשיו הבית, הקיר עוד קר. אותו דבר, זה הסימן, התנור הקר. לחמם תנור קר אתה צריך הרבה יותר עצים מאשר תנור שכבר הוא חם וצונן. זה המצל של הדבר. אותו דבר אומרת, מה, מגמר בעתיקתה, לחזור על דברים ישנים, קשיה מחדתה, הרבה יותר קשה מלהתחיל ללמוד דבר חדש. דהיינו, דבר שהוא כבר השיח את דעתו ממנו, הרבה יותר קשה לו לאדם. וסימנך, תינה בר תינה. כשאתה בא לעשות תיק, יותר קל לייצר מעפר חדש, מתיק שהתייבש, ואתה בא עכשיו לתקן אותו. אמר רבי אבאו, מה איתה עמד הרבי? רבי אומר שהתימור של החמה מפציע. מאיפה הוא לוקח את זה? עונה הגמרא דכתיב למנצח על הילת השחר. מה הקשר בין הילת לשחר? מה הילה זו, הכוונה לזכר? קרני המפצילות מתפזרות לכאן ולכאן, אף שחר זה מפציע, פונה, מתפסל לכאן ולכאן. אמר הבזירה, למה ממשלה אסתר לאיילה? ידוע, אמרה במגילה מביאה דף תצווה, הגמרא אומרת שאסתר המלכה כשהגיעה לבית הצלמים של אחשוורוש, נסתלקה ממנה שכינה. אבי תקנה את פרק כ"ב בתהילים. כן לי, כן לי, למה עזבתני? היא צועקת לקדוש ברוך הוא, למה עזבת אותי? המזמור הזה מתחיל למנצח על איילת השחר, וזה מדבר על אותה אסתר המלכה. שואלת הגמרא, למה נמשלה אסתר לאיילה? לא מער לך. מה איילה רחמת שר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה? אף אסתר הייתה חביבה על אחשוורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט"ז, הגמרא אומרת שאיילה רחמת שר היא לא יכולה ללדת. והקדוש ברוך הוא עושה נס, ובא נחש ומקיש לה בית הרחם, ובאותו רגע שהוא מקיש לה, אז נפתח לה הרחם, ורק ככה היא יכולה ללכת. זה רחמת שר, מה? והקיש אותה. אומרת הגמרא, אמר אבתי, למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. פורים זה היה הנס האחרון. שואלת הגמרא, ואיקה חנוכה? איפה אתה מכניס חנוכה? באמצע בית שני, 200-250 שנה אחרי זה. עונה הגמרא, ניתנה להיכתב כאמרינן. המגילה האחרונה שנכנסה בכתבי הקודש, זה היה מגילת אסתר. אבל הכוונה, האחרון שניתן להיכתב. הניחה למען דבר אסתר ניתנה להיכתב, ולמען דבר אסתר לא ניתנה להיכתב. מה איקה למימר? הגמרא בדף זין, במסכת מגילה, מביאה מחלוקת עם אסתר מטמא את הידיים. דיים. אנשים היה להם קודשים בבית, תרומה בבית. איפה היו שומרים את הקודשים? היו שמים את זה בארון ספרים. שם זה מקום של קדושה. ואף אחד מבני הבית לא יאכל את זה. באו עכברים לאוכל. והזיקו את הספרים. התקינו שספרים מטמאים את הידיים. הווה אומר שיש לו תקנה של שני לטומאה. שאם ספר קודש נוגע באוכל של תרומה או של קודשים, הוא מטמא את הקודשים. אז מי שאומר שבאמת מגילת אסתר מטמאה, דהיינו זה באמת כתבי הקודש. אבל יש מאן דאמר שאומר שאסתר לא מטמאה, כי זה לא נכנס בכתבי הקודש. אז למה דימו אותה באמת לשחר? אומרת הגמרא, כפי שאמר שם מביא, לכאורה התשובה לא עונה בכלל על השאלה. מוקים לה כרבי בנימין בר יפת אמר רבי לזר, דאמר ברבי בנימין בר יפת אמר רבי לזר, למה נמשלו תפילותיהן של צדיקים כאיילת? לומר לך, מה הילה זו כל זמן שמגדלת קרני המפצילות כל שנה מתווסף פיצול בקרניים? אף צדיקים, כל זמן שמרבים בתפילה, תפילתם נשמע. קודם כל צריך להבין למה זה דין בצדיקים. אנחנו לא הולכים עכשיו לבאר את זה. אבל מה כן התחדש בתפילה? בתפילה התחדש דבר שלא קיים בשאר דברים. למשל, ניקח לעצמם את בן אדם, רוצים לקחת אותו ליחידה של צלפים. נותנים לו מטרה, אומרים לו תירה. טוב, מנסה פעם ראשונה, לא קורה כלום. שנייה, שלישית. 10, 100, 500, 1,000. אומרים לו, אדוני, כל תופתה הביתה, לא מתאים. למה בן אדם מתפלל פעם אחת, לא הולך פעם שנייה, לא הולך פעם שלישית, לא הולך 10 פעמים, 100 פעמים, 1,000 פעמים? אדוני, זה לא הולך, לך הביתה. מה אתה מנסה? אז כבר הובא המשל המפורסם, אדם שיש לו גוש זהב. אומרים לו, תשמע, כמה זה שוקל? שם קילו על המשקל, לא זז. מביא עוד קילו, לא זז. עוד קילו, לא זז. הולך לשני, מבקש, מה אתה הולך לשני? אתה רואה שזה לא זז. מרחוכם מתאמי זה. כל גרם שאני מוסיף, זה עוד משהו כדי להכריע את המשקל. זה הכוח של התפילה. הכוח של התפילה, התפללת פעם אחת, לא קרה כלום. לא הסתדר, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עד שבסוף אתה מכריע את הקו. לכן זה נמשל לנו לשחר, שכמה שיותר אתה מתאבס, סופו של דבר מצליח.